מלחמת אביה ירובעם בן נבט. ובזמנו כשסקרנו את היחסים בין הממלכות, אמרנו שמערכת היחסים הייתה מערכת יחסים של עוינות, אלא שציינו שיש ארבע פעמים שבהם יש מלחמה ממש, התנגשות בפועל בין צבאות ישראל לצבאות יהודה. ואחת מארבעת האירועים הללו מופיעים במלחמת אביה, שהוא בנו של רחבעם ביהודה, יחד עם ירובעם שעדיין על כיסא המלוכה, בחלק האחרון של מלכותו. גם אמרנו בפעם הקודמת שהדברים הללו אינם מופיעים בספר מלכים, אלא רק בספר דברי הימים. ועם אביה שכבר קראנו עליו בקצרה בספר מלכים, ראינו שהוא... רק שנייה. הלו? כנראה לחץ מישהו בטעות, אם לא יתקשר עוד פעם אחר כך. פשוט יש לי איזה טלפון שאני מחכה ל-058 של מישהו, אז לא ידעתי אם זהו או לא, רציתי להגיד שתקשר יותר מאוחר. תכלס, במלחמת אביה בספר מלכים, בספר מלכים על אביה מוזכר בכלליות שהוא עשה הרע בעיני השם. אמרתי לכם בפעם הקודמת על היחס בתיאור בין מלכים לספר דברי הימים, אני חושב שספר דברי הימים מתאר את הדברים בצורה יותר חיובית מבחינת מלכי יהודה, שבמלכות, בתיאור במלכים הם נראים פחות טוב. והסברתי לכם גם שמי שמתאר את הדברים בספר מלכים זה ירמיהו, שבא להסביר בעצם איך הגענו לפוזה הזאת של הריסוק, ואיך בעצם אנחנו רוצים להבין את המציאות הזאת בצורה יותר שלמה, כאשר אנחנו מעיינים בהתרחשויות בספר דברי הימים, שם אנחנו רואים גם את ההיבטים החיוביים יותר. בכל אופן, ספר דברי הימים ב' פרק י' ג', אם זה נפתח, אירוע שבכלל לא מופיע בספר מלכים, מלחמת אביה ירובעם. ובכן, בספר דברי הימים ב' פרק י' ג', בשנת 18 למלך ירובעם, ואת ממש מיד לאחר חילופי השלטון, לאחר מות רחבעם, ועם עליית בנו אביה, לכיסא המלוכה, וימלוך אביה על יהודה. שלוש שנים הלך בירושלים, וזה אנחנו יודעים, ושמימו מיכאי ובת אוריאל מן הגבעה, ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירובעם. והנה זה מלחמת אביה ירובעם. ויאסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה 400 אלף איש בחור, וירובעם ערך עמו מלחמה ב-800 אלף איש בחור גיבור חי. כן, סך הכל, בסדר, היית את המודעה ללוח שמה? בסדר. היית עוד מישהו חיפש שם? הוא מגיע, אוקיי, יש הרכוח. פשוט כתבתי מודעה ללוח, כי אמרו ששם יש איזה כנס שם. איזה כנס יש שם ב6:30? אתה יודע, אמרו יש איזה כנס, מישהו בא להגיד שיש איזה כנס שם ב6:30, אז ברחנו לפה. יכול להיות שבכלל כדאי לך תחילה לעשות את זה בקבוע פה, אני יודע, נראה לי יותר קומפקטי מאשר שם באולם הגדול הזה, אלא אם כן אתם מעדיפים שם, אין לי בעיה, מה שאתם מעדיפים. בכל אופן, אנחנו בספר דברי הימים ב' פרק י' ג', מלחמת אביה ירובעם. שימו לב למספרים של הצבאות, 400 אלף ביהודה, 800 אלף בישראל. המספר הזה הולם את המספר הכללי שהיה לנו בסוף ימי דוד, שם היה 1,300,000, פה אנחנו מדברים על 1,200,000, אז באמת בתקופת שלמה הצבא נשאר בהיקפו הגדול של ימי דוד, אלא שלאחר פילוג המלוכה העוצמה הזאת נחצתה על ידי כך שהכוח האחד הזה הפך להיות שני צבאות, ועכשיו אנחנו ערב מלחמה ממש חזיתית בין שני הצבאות הללו, מלחמה בין ישראל ובין יהודה. היחס בין 400 אלף ל-800 אלף שנראה אולי לא כל כך פרופורציוני ביחס לעובדה שיש פה 10 שבטים ושני שבטים, לפי החלוקה הכללית. כפי שכבר אמרנו, א', זה לא מדויק, כי שבט שמעון בלוע בתוך יהודה, אז זה כבר 3-9, זה דבר ראשון. דבר שני, תיארתי לכם בשיעור שעבר, שרבים מעם ישראל, שהיו נאמנים למקדש והבינו שבתחת מלכותו של ירובעם בן נבט הם לא יצליחו להגיע לבית המקדש, ועל כן חלקים, ראינו שאנשים עזבו את בתיהם ועברו לתחום נחלת יהודה, כי נחלת יהודה הייתה זאת שאפשרה להם את הנגישות לבית המקדש. אז יכול להיות שהיחס הזה של 400 ו-800, שנראה, הייתי מצפה להיות, אני יודע, 1,200,000 בגדול, את האיזון הזה, או הפרת האיזון הזה לטובת יהודה, קשור גם בעובדה שהיו כאלה שעברו מישראל ליהודה, והם תגברו וחזקו את מלכות רחבעם בן שלמה, כפי שאנחנו רואים את זה בפירוש בספר דברי הימים, כפי שקראנו בפעם הקודמת. אז זה משהו לגבי המספרים. עכשיו לגבי הקרב עצמו. הכוחות ערוכים זה מול זה, כפי שאנחנו נוכל לראות במיקום לפי המשך הפסוקים. אנחנו נמצאים בגבול בנימין אפרים, שזה הגבול בין ישראל לבין יהודה, כי שבט בנימין יצטרף לשבט יהודה, ולכן הגבול שבין הצפוני של בנימין הוא הגבול של מלכות יהודה עם מלכות ישראל. ואכן ויקום אביה מעל להר צמריים אשר בהר אפרים. הר צמריים, כפי שבהמשך לעוד נתונים שיש בהמשך הפסוקים שתכף נגיע אליהם, מזוהה פחות או יותר באזור הכניסה לוודי חרמיה. מי שמכיר את הכביש, כביש 60, שיורדים מאופרה צפונה לכיוון שילו וכו', יש ירידה כזאת גדולה שיש שם היום, ואז נכנסים לתוך, יש פנייה לשמאלה, לעתרת, לנווה צוף, והכביש ממשיך ישר. פחות או יותר זה אזור הגבול בין ישראל ובין יהודה. זה המקום שבו אביה נעמד, ויאמר שמעוני ירובעם וכל ישראל, הלא לכם לדעת כי השם אלוהי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לא הוא לבניו ברית מלח. ויקום ירובעם בן נבט עבד שלמה בן דוד, וימלוך על אדוניו, וימרוד על אדוניו. במילים אחרות, הנה אנחנו שומעים פה נאום שבא למוטט בדברי ימים ב' פרק י' ג', דברי ימים ב' פרק י' ג', פסוק ז'. הוא בא למוטט את, בלוחמה הפסיכולוגית שהוא מנהל, את המידה של מלכות ישראל נגדה. ויקבצו עליו אנשים ריקים, כן, ונקבצים אנשים ריקים בני בליעל עם ירובעם, והתאמצו על רחבעם בן שלמה, ורחבעם היה נער ורך לבב ולא התחזק לפני. אפשר לתאר מה שקרה עם אביו, שלא עמד מול ההתארגנות הזאת, ושבעצם הייתה מרידה בבית דוד. ואתה אתם אומרים להתחזק לפני ממלכת השם ביד בני דוד? ואתם המון רע, ואימכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירובעם לאלוהים. נשוב ציניות וזלזול. הלא ידחתם את כהני השם, את בני אהרון והלווים, ותעשו לכם כהנים כעמי ארצות, כל הבא למלא ידו בפר בן בקר ואלים שבעה, והיה כהן ללא אלוהים. וכן שוב הביקורת על הזיוף של הממלכה הזאת, שהיא איננה אותנטית, שהיא איננה מלכות בדוד, שהכהנים שם הם מזויפים, שהם אינם כהנים אותנטיים, ובניגוד לכך אנחנו אומר אביה השם אלוהינו ולא עזבנו, וכהנים אמיתיים משרתים להשם בני אהרון והלוויים במלאכת, ומקטירים להשם עולות בבוקר בבוקר, בערב בערב, וקטורת צמים, מערכת לחם על השולחן הטהור ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב, כי שומרים אנחנו את משמרת השם אלוהינו ואתם עזבתם אותו. לכן אלה הדברים שבגללם ובגלל החשש הזה ירובעם בן נבט הרי הקים את האלטרנטיבות השונות. הוא בדיוק פחד מן הנקודה הזו. עכשיו, השאלה, והוא כאן נשמע פה מאוד יפה אביה, ובניגוד למה שנאמר עליו בספר מלאכים. השאלה היא איך מיישבים את הפער הזה. קודם כל, שפה הוא נראה יותר טוב מאשר בספר מלאכים, זה ברור. השאלה היא, האם הייתה תקופה שהוא גם חשב כך, ורק אחרי כן הוא סטה מדרך הישר? זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, שהוא באמת לא כל כך מתנהג בסדר, אבל הנה היום יש לכם דוגמאות בבחירות, כל אחד טוען טענות, מה שקוראים היום בלשון הגמרא לדיתחו. זה לא שהוא באמת חושב ככה, אבל הוא יכול לנגח את הצד שכנגד, גם אם הוא לא כל כך בטוח בדברים שהוא אומר ביחס לעמדותיו שלו, אבל הוא לא אומר את זה מצד האמת שהוא מאמין בה. הוא אומר את זה אליבא דיריבו, כדי לנגח אותו, כדי להציג אותו באור שלילי. כך גם פה אפשר להגיד שהוא לא לגמרי מאמין במה שהוא אומר, כי הוא לא התנהג לגמרי בהתאם לכך, אבל הוא רוצה לנגח, והוא יודע שאלה הנקודות הרגישות, שאפשר לנגח בהם את מלכותו של ירובעם בן נבט, ולכן הוא לא טומן ידו בצלחת, ותוקע לו חיצים ככל שאפשר, כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית, ערב הקרב הצבאי, שהכוחות ערוכים זה מול זה. והנה אימנו בראש האלוהים וכהניו וחצוצרות התרועה להריע לכם. בני ישראל אל תלחמו עם השם אלוהי אבותיכם כי לא תצליחו. כן, הוא מנסה ליצור זהות בין האמת, בין הקדוש ברוך הוא לבין מלכות אביה, לעומת מלכות ירובעם בן נבט שהיא זיוף ובעצם אין לה בסיס ואין לה עמידה אמיתית. בינתיים ירובעם נותן לו לנאום לוחמה פסיכולוגית, בינתיים ירובעם מקדם כוחות, וירובעם הסב את המערב לבוא מאחריהם. עד שהוא נותן שם נאומים ועד שהוא מנסה לנהל לוחמה פסיכולוגית נגדו, ירובעם מנצל את הזמן הזה כדי לאגוף את כוחות יהודה, והתוצאה תהיה והיו לפני יהודה והמערב מאחריהם. בשלב מסוים שהוא גמר את האיגוף הזה, שחלק מן הכוחות של ישראל נותרו מול יהודה, אבל חלק שהלך מאחור באופן סמוי הקיף אותם מאחור, ויפנו יהודה והנה להם המלחמה פנים ואחור. הם מגלים שעד שהם מנהלים לוחמה פסיכולוגית מול מלכות ישראל וצבאם, אז בינתיים מלכות ישראל עשתה תמרון צבאי, וצבא יהודה מוצא את עצמו מוקף מפנים ומאחור בכוחותיו של ירובעם בן נבט. ויצעקו להשם, והכהנים מחצירים בחצוצרות, ויריעו איש יהודה, והיא בהריע איש יהודה, והאלוהים נגף את ירובעם וכל ישראל לפני אביה ביהודה. כן, קרה משהו שהכתוב לא מספר את פרטיו, אבל באופן מפתיע, ובניגוד לתמרון הצבאי המוצלח שהצליח לעשות ירובעם לכוחותיו של אביה עם מלך יהודה, לפתע פתאום החלה מנוסה, מסיבה שהכתוב פה לא מפרט לנו, וינוסו בני ישראל מפני יהודה, ויתנם אלוהים בידם, ויקו בהם אביה ועמו מכה רבה, ויפלו חללים מישראל 500 אלף איש בחור. אני לא חושב שהצליחו להרגוג ממש 500 אלף איש, משתי סיבות. קודם כל זה גרנדיוזי מבחינת התוצאה, בעת האירועים שקורים בהמשך ובטווחים לא עוד זמן רב, מלחמת עשה, בעשה, זה יקרה עוד משהו כמו כמה שנים, עוד 10 שנים, פתאום הצבא של ישראל, כפי שעוד פעם נראה, הוא צבא ענק. ולא... אז להתאושש ממכה של 500 אלף מתוך 800 אלף, זה לא קורה ב10 שנים. זאת מכה מוחצת. לכן אני חושב שהיו 500 אלף נפגעים, שחלקם היו פצועים, נוטרלו בקרב הזה, השתקמו מבחינת התפקוד שלהם בהמשך. האומה לא הגיעה למציאות של עבדון, כי אחרי שהורגים 500,000 אנשים לממלכה, זה מוזיקה אחרת. לכן כנראה שנטרלו אותם או פגעו בהם, כמו שקוראים היום נפגעים. כי יש נפגעים, זה לא בהכרח הרוגים. חלקם פצועים, חלקם פצועים קשה, חלקם פצועים קל, והם מנוטרלים לצורך המלחמה הזאת. חלק ישתקמו, יחזרו אפילו לתפקוד אולי מלא או כמעט מלא בהמשך, אין במישור הצבאי, אין במישור האזרחי, שהם יחזרו חזרה לשקרה, וזה מה שכנראה קרה. התוצאה היא שהמכה הזאת גרמה לתבוסה של הקרב הזה, וצבאו של ירובעם נחל תבוסה. ויקענו בני ישראל בעת ההיא, ויאמצו בני יהודה, כי נשענו על השם אלוהי אבותיהם. מפה משמע שבכל אופן היה פה, היה כיסוי, לפחות ברמה, אם לא של המלך, לפחות של העם, בחלקו, לאמונה בקדוש ברוך הוא. וירדוף אביה אחרי ירובעם, וילכוד ממנו ערים את בית אל ואת בנותיה, ואת ישנה ואת בנותיה, יש יישוב שנקרא חדשה, ויש יישוב שנקרא ישנה, ואת אפרים, שזה אופרה, ובנותיה. במילים אחרות, אם אני מזהה, אזור בית אל, אזור אופרה, אזור ישנה, קיצור, זה בדיוק האזורים הסמוכים לגבול, כפי שתיארתי קודם. דהיינו, הוא מצליח להרחיב את גבול ישראל, יהודה צפונה, ולא עצר כוח ירובעם עוד בימי אביהו, ויגפהו השם וימות. דהיינו, אנחנו יודעים שירובעם מוכה, נכון שהוא עוד הספיק למלוך קצת אחר כך, אבל בסופו של דבר, הקרב הזה היה נוק-אוט שלו. כי התבוסה הזאת בקרב, גם אם הוא לא פינה את כיסא המלוכה מידית, ואנחנו יודעים הרי שהוא מלך 22 שנה, איננו פה עוד 4 שנים, אז בוא נגיד שארבעת השנים הבאות, או שלושת השנים הבאות, היו שנים צולעות, זה כבר לא היה זה, והוא בעצם הפך להיות ככה, ההידרדרות התגלגלה. והתחזק אביהו, ויישא לו נשים 14, וילד 22 בנים, ו-16 בנות, ויתר דברי אביהו דרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עידו. אנחנו שומעים שהנביאים, כפי שראינו גם בהזדמנות קודמת, הנביאים שליוו מלכים שונים, העלו על הכתב את תולדות האירועים המרכזיים בימי המלכים שהם ניבאו. וישכב אביה עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנות תחתיו. בימיו שקטה ארץ 10 שנים. במילים אחרות, אנחנו עכשיו התגלגלנו והזכרנו את עלייתו למלוכה של עשה. אני מזכיר לכם שוב, רחבעם מלך 17 שנה, אביה מלך 3 שנים, ובעצם בשנת 20 לירובעם בן נבט עלה למלוך עשה, המלך השלישי. הוא מלך 41 שנה. ופה אני חייב ככה שנייה להגדיר משהו ולסמן נתון שחשוב לנו, ואני רוצה להתקדם עכשיו בספר מלכים בשלב הראשון. הנה הכתוב מתאר לנו, נחזור רגע למלכים א', בפעם הקודמת קראנו עד פרק תדבב פסוק ח', זה מלכותו של אביה בספר מלכים. ראינו שבספר דברי הימים התיאור שלו הרבה יותר רחב והרבה יותר חיובי. פה הוא קיבל 8 פסוקים ברוטו, שם הוא מקבל פרק שלם, שהוא מכיל כ-20 פסוקים, היינו פי כמה התיאור שלו. גם התיאור שלו בספר מלכי, דברי הימים, הרבה יותר חיובי לעומת מה שיש לנו. גם ההיקף, גם אופי התיאור, וזה עומד על פי הכללים שדיברתי איתכם בזמנו על היחס בתיאור בין מלכים לדברי הימים. אנחנו חוזרים עכשיו לספר מלכים א' פרק ט' ו' פסוק ט', ובשנת 20 לירובעם מלך ישראל מלך עשה על יהודה, ו-41 שנה מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבי שלום. וכנראה שהאישה הזאת שגם הייתה אמו של, היא הייתה כנראה סבתו, היא כנראה זאת שגידלה אותה, הייתה אישה נמרצת כפי שאנחנו נראה בהמשך. אותה מעכה הייתה גם גבירה, הייתה מעורבת בשלטון, היה לה מעמד והייתה לה השפעה. ההשפעה שלה דווקא הייתה שלילית, כפי שעוד מעט נראה. בכל אופן, הכתוב מספר לנו כתפנית, פרק ט"ו, פסוק י"א, ויעש עשה הישר בעיני השם כדוד אביו. הנה כי כן, כיוון שהוא עשה ישר בעיני השם, וכיוון שאביו וסבו לא עשו הטוב בעיני השם, אז אנחנו צריכים להבין שכשהוא רוצה לעשות הטוב בעיני השם, הוא צריך לנקות את כל השטח מהשאריות הלא טובות של מה שקרה בימי אביה ובימי רחבעם. ואכן, הכתוב מספר לנו בפסוק י"ב, ויעבר הקדשים מן הארץ, ויסר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו, וגם את מעכה אמו, ויסיריה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לאשרה. דהיינו, הגברת הזאת, כפי שאמרתי, הייתה פעלתנית מאוד, והיא עשתה השפעה שלילית בתחום של העבודה הזרה. אז הוא מדיח אותה ממעמדה, הוא מסלק את כל שרידי העבודה הזרה שפשטה בארץ בימי מלכותם של אביו וסבו, ויכרות עשה את מפלצתה, וישרוף בנחל קידרון. והבמות, והבמות הללו הן במות לשם השם, כפי שהזכרנו כמה פעמים, לא שרו, רק לבב עשה היה שלם עם השם כל ימיו. הבמות הן היו לשם השם, אלא שימה שיש בית מקדש, יש איסור במות. כן? אבל אנשים המשיכו להקריב בממות, היה מאוד לא נוח לרוץ עם כל דבר לירושלים, יותר נוח שיש לך במה, איזה שטיבל, יד הבית להקריב קורבנות, במקום לרוץ אל המקום אשר יבחר השם, לפי הדינים של התורה. בכל אופן, הרבה פעמים ילימו עין מזה, בגלל שהאלטרנטיבה תהיה שאנשים לא ילכו, ואז עדיף שהם יעשו לשם השם ליד הבית, מאשר או לא ילכו בכלל, או יעשו עבודה זרה ליד הבית. אלה היו אלטרנטיבות, וכיוון שכך הם העדיפו ללכת בכיוון הזה שלהעלים עין מהבמות שהיו לשם השם, בבחינת מה שקורה הרבה פעמים לשליחים שיוצאים לכל מיני סליפים בארצות נחר, שהם יודעים שאנשים באים לסליף באוטו ומתלבטים. שתי יש אופציות, או להגיד להם לא לבוא, אז בעצם יכול להיות שהמשפחה הזאת והאנשים האלה ינותקו מעם ישראל, כי הם גרים רחוק, ואם לא תהיה להם חברה יהודית של בני עקיבא או משהו כזה, אז ההתבוללות עומדת לפתחם. מצד שני, לבוא עם אוטו זה לא איי-איי, אבל עדיף שהם יגיעו ויהיו מחוברים וישמרו באיזושהי מסגרת עם זיקה ליהדות ולתורה ולמצוות ברמה זו או אחרת, כי האלטרנטיבה היא שילכו לראות בשדות זרים. אז הרבה פעמים, בהרבה מקומות, בחול, שיש אנשים ממשפחות שלא כל כך מקפידות, והן באות גם תוך כדי חילול שבת, מעלימים עין ולא אומרים כלום. ובלבד שיבואו, ובלבד שיהיו מחוברים אל המסגרת התורנית, מתוך הנחה שהמסגרת התורנית הזאת יש לה חשיבות גדולה, א', לשמור אותם כיהודים, ב', אולי בהמשך יתחזקו וגם יגיעו לדברים יותר עוצמתיים ויותר משמעותיים. אותו דבר קורה גם פה. אתה יודע משהו? אוקיי. בכל אופן, אנחנו הולכים הלאה. אנחנו שומעים בפרק ט"ו, בפסוק ט"ו, ויבא את קודשי אבי וקודשי בית השם, כסף וזהב וחילים. דיינו, הוא מביא, הוא משקם את בית המקדש. בית המקדש שהפך להיות מקום שלילי כתוצאה מן המציאות הזאת שאנחנו מכירים על ידי ההשפעה השלילית שהזכרנו קודם. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. אופה, פה כבר הלכנו למשהו שאנחנו עוד לא מכירים. איך הגענו פתאום לבעשה? אז אני רוצה להזכיר לכם עוד פעם את הרשימות שהיו, ולעשות לכם איזשהו מבוא, לא רק לחוליה הבאה, אלא לכל הפרק או לכל היחידה בהמשך. אז אני מחזיר את התיאור שעשית לכם בזמנו עם רשימת המלכים בכללותה. אז אני מזכיר פעם נוספת, אם פילוג המלכה, אז במלכות יהודה התחיל רחבעם. רחבעם מלך בסך הכל 17 שנה. אחריו ראינו היה אביה שמלך 3 שנים. אחריו ראינו עולה עשה שמולך 41 שנה. כאשר במלכות ישראל במקביל היה בהתחלה ירובעם בנבט שמלך 22 שנה. ואת זה כבר ראינו. ראינו שלאחר שהוא מת, את זה עוד לא ראינו, עוד מעט, זאת אומרת, הזכרנו את זה, שבא אליו, שאשתו הלכה לשאול על אחיה, על בנה, אצל אחיה השילוני, והוא אמר שמלכותו תיקרת, ומי שיחליף אותו בהמשך יהיה נדב, נדב בנו שמלך שנתיים. אז תהיה מהפכה צבאית, ומי שיעלה למלוך במקומו יהיה מלך שקוראים לו בעשה, בית בעשה, תכף נקרא את זה, בעשה. באשר זה מלך 24 שנים. ומי שיחליף אותו אחר כך היה אילה בנו שמלך שנתיים. ואז עוד פעם היה התערבות של לוי, עוד נדבר על רבי יהוב חרני, והוא אמר לנו שגם הוא יסיים את הקדנציה שלו. ואז היה בזמרי שמלך 7 ימים, ולאחר מכן התאבד בשריפה, גם את זה עוד מעט נקרא, ומי שבא במקומו, או מי שנלחם במקומו, אז יש לנו קודם כל, היה לנו את תבני, תבני בן גינת, וכל אלה הם שרי צבא, ותכף תראה את הסיטואציה העגומה שבמסגרתה כל זה מתנהל, ויש לנו במקביל את מלכותו של עומרי. עומרי מלך סך הכל 12 שנה, אחרי שהוא גבר על תבני, עוד מעט תראה את כל אלה, ומי שיעלה למלוך במקומו אחרי כן יהיה אחאב, שמלך 22 שנה. לפי מה שהכתוב מתאר לנו, אנחנו יודעים מתוך החישוב שמתגלגל שם, שבעצם המלך ש... עובר את כל האירועים הללו ביהודה, הוא עשה. כי כפי שאתם יכולים לראות לבד, עשה עולה למלוכה בשנת 22, אחרי 22 שנה. 22 שנה, פה יש 20, היינו הוא מתחיל את מלכותו בסוף ימי ירובעם, נכון? מתחיל מלכותו בסוף ימי ירובעם. כל האירועים הללו עד תחילת מלכותו של אחאב, והדברים האלה נאמרו בפורשות. ותכף נדבר על המתמטיקות של השנים שצריך לעשות פה, אבל כתוב בפירוש, אם תסתכלו לרגע אחד, בפרק ט"ז, כן? תסתכלו רגע בפרק ט"ז, בפסוק כ"ט. פרק ט"ז, פסוק כ"ט. מלכים א', פרק ט"ז, פסוק כ"ט. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה. דהיינו, אומרי, אחאב עולה לכיסא המלוכה בשנת 38 לעשה, זאת אומרת יש להם עוד איזה שנתיים, שלוש, כן, בערך שהם חופפים. זאת אומרת מלכותו של עשה יצרה מציאות יציבה של 41 שנות שלטון, והם בעצם היו ממשיכים של בית המלוכה של מלכות בית דוד, לעומת מלכות ישראל שהספיקו לעומת מלכותו של עשה להחליף שלוש הושלות, שושלת, הוא התחיל בשושלת ירובעם, אמנם זמן קצר, אבל הוא היה, לאחר מכן כל בית באשה, שהתחיל ונגמר בימיו, וגם המאבק שהיה בינתיים, והתחילה גם בית המלוכה השלישי במלכות ישראל, והוא מלכות עומרי ואחאב. במילים אחרות אתם רואים שמול מלכותו של עשה, במלכות ישראל כבר מתגלגלות להם שלושה בתי מלוכה, מבחינת מספר המלכים שהוא יודע שהם הולכים מולו, זה גם ירובעם, זה גם נדב, זה גם באשה, זה גם אלה, זה גם עורי, זה גם אחאב, בלי לחשבן את החברה האלה. זאת אומרת, שישה מלכים מול מלך אחד. הדבר הזה בלי ספק משדר לנו משהו מאוד בסיסי שאנחנו עוד נדבר עליו באריכות, אבל זה הביטוי של יציבות, יציבות והמשכיות, לעומת זעזועים וחוסר המשכיות וכל מה שמשתמע מכך. זאת אומרת, אתה רואה שהמציאות ביהודה היא מציאות קשה, והיא מתבטאת ביתר סף דווקא בתקופה של עשה, שמצד אחד הוא משדר את היציבות הזו, לעומת המציאות. מספיק חם, נכון? או שכחם, או לא. בסדר או לא? מספיק חם, אפשר לחוות? או שכחם לכם עוד? מה? אפשר לחוות. פשוט חם הרבה, וזה מקדים את החבר'ה גם, חוץ לזה שחבל על החשמל שלא צריך. אז בחיצור, יש לנו פה את הסיטואציה של התקופה הזאת. עכשיו אנחנו מרוכזים במלכותו של עשה. נכון? אנחנו נדבר על מלכותו של עשה. סיימנו את מלכות רחבעם, סיימנו את מלכות אביה. למה אנחנו הולכים לדבר עכשיו על עשה? כי אחרי ירובעם, יש לו עוד 22 שנה, אז הוא עוד לא, הוא מתחיל עוד בסוף ימי, ועכשיו עשה, אז עד שיגמרו את עשה, עשה שעושה 41 שנה, אנחנו גומרים את הסיפור. שימו לב שהמלך המרכזי במלכות ישראל, שמלך מול עשה, הוא מי? באשה. באשה מלך 24 שנה. נדב שנתיים, היה שנתיים מתוך ירובעם, בסוף ירובעם. היה אלה שנתיים, עומרי 12, וקצת מאחיו עוד גם שנתיים. את המלך, מבחינת מלכות ישראל, שעמד מול עשה, בסך הכל, הוא באשה. באמת היה מולם, בינם היה פייט. ויש פה מלחמת עשה באשה. המלחמה הזאת מתוארת גם במלכים וגם בדברי הימים. בואו נראה רגע את המלחמה הזאת בספר מלכים א', פרק תדבב, זה המקום שזה אתה הגענו אליו. לכן הכתוב מספר לנו בפרק תדבב בפסוק י' ז', כן, או מתחיל, כן, פסוק ת' ז', ומלחמה הייתה בין עשה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם. אמנם אנחנו עכשיו מתלים את מלכותו של עשה, אבל מה לעשות שהוא מתאר כבר את מה שקרה בעיקר מול המלך המרכזי מולו, והוא באשה. הנה, ויעל באשה מלך ישראל על יהודה. לכן גם פה היוזמה הייתה של מלך ישראל. אולי הוא רוצה להשיב לעצמו את מה שהפסיד בזמנו ירובעם מול אביה, והוא מנסה לתקן. ואיבן את הרמה לבלתי צאת יוצא ובא לעשה מלך יהודה. הרמה זה כנראה מה שקוראים היום ערם, קצת צפונית מאזור נווה יעקב. כל אחד יודע ששם מתחיל בעצם מיוצא כביש 443. 443 יוצא משם מערבה לכיוון יפו, לכיוון השפלה. וזה, הכביש הזה הוא כביש אוקי, כביש 60, על גב ההר. במילים אחרות, שהוא דוחף את הגבול דרומה, והוא כובש את הרמה, שנמצאת בתחום בנימין, והוא משתלט עליה ורוצה לבצר אותה, לביל תיתת יוצא ובא לעשה מלך יהודה, הוא בעצם רוצה להשתלט על הצומת האסטרטגית הזאת, כדי ללחוץ את יהודה ולצמצם את השפעתם, וזה גורם למלך יהודה שהוא לא יכול לרדת בקלות דרך 443 לכיוון השפלה. הפייט הזה לא פשוט, ויקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית השם, ואוצרות בית המלך, ויתנם ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן עדת, בן תברימון, בן חזיון, מלך הרם, היושב בדמשק למור. רבותיי, אתם זוכרים שאמרתי לכם, כשעשיתי את המיפוי הכללי של התקופה, אמרתי לכם שהארמים, אם הפלישתים היו הגורם הצבאי הדומיננטי עד ימי דוד, מאי שם ימי השופטים עד ימי דוד, אמרתי לכם שאחרי שמלכות ישראל נופלת או מתפצלת, אז מי שהופך להיות הגורם החזק במשך כ-200 שנה, זה הארמים. הוא הופך להיות הגורם החזק באזור. הנה כבר דוגמה ראשונה לעניין הזה. אנחנו מוצאים פה שכאשר יש מאבק בין מלך יהודה באשה, סליחה, מלך יהודה ישראל עשה, ובין מלך ישראל באשה, אז רוצים פה שמישהו יסייע להם כגורם חיצוני, פונה עשה מלך יהודה ומערב את מלך ארם, את בן הדד, שולח לו כסף, שוחד, ומה הוא אומר לו בפסוק יוטט, ברית ביני וביניך, בין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך שוחד, כסף וזהב, לך אפרה את בריתך, את באשה מלך ישראל, ויעלה מעליי. מזה אנחנו לומדים שבאשה מלך ישראל קראת ברית מוקדמת עם מלך ארם. ובאיזשהו מקום זאת אולי הייתה הסיבה שהוא הרשה לעצמו לתקוף את מלך יהודה ולהשתלט על אזור הרמה. עכשיו, אם מלך יהודה רוצה להחזיר לעצמו את היכולת לשלוט באזור, אז הוא רוצה לקבל את הסיוע של הגורם החזק באזור, והוא מלך ארם. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו על ערי ישראל. דהיינו, הוא תוקף את מלך ישראל מצפון, ויח את איון, איון זה מרג'עיון, באזור בקעת הלבנון, ואת דן, בחלק הצפוני, באצבע הגליל, ואת אבל בית מאחה, שנמצאת בין ליד כפר גלעדי, בין מטולה ובין קריית שמונה, ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי. דהיינו, הוא תוקף את הנחלות הצפוניות, מתי שמלך ישראל שומע שיש לו מתקפה מצפון, הוא עוזב את המתקפה היזומה לידו באזור דרום ארץ ישראל, דהיינו בגבול עם יהודה, והולך לטפל במתקפה הצפונית הזאת. והיא כשמוע באשה, ויחדל מבנות התרמה, וישב בתרצה. דהיינו הלחץ, זה בדיוק מה שהוא רצה. אם מלך ארם יתקוף את מלך ישראל את באשה בצפון, אז הוא לא יתעסק איתו, ואכן זה מה שקורה, הוא חוזר לעיר הבירה, תרצה. ואז בזה הוא השיג את העניין שהוא רצה להשיג, שיפסיקו לתקוף אותו מצפון. והמלך עשה, השמיע את כל יהודה, אין נקי. דהיינו, אין פטורים, אין משוחררים. בניגוד לנקי יהיה לביתו שנה אחת, אין נקי. אין מי שפטור. וישאו את אבני הרמה ואת עציה, אשר בנה באשה. ובכן, הוא הביא שם חומרי ביצורים, חומרי בניין, בשביל לבצר את הגבול באשה, עכשיו הוא נסוג כתוצאה מהלחץ שהיה לו על ידי הרמים בצפון. הולך מלך יהודה עשה, לוקח את כל חומרי הגלם שנותרו על הגבול, ואיבן בם המלך עשה את גבע בנימין ואת המצפה. דהיינו הוא דוחף את הגבול חסרה צפונה, ומבצר את הגבול בין יהודה לבין ישראל. להזכירכם, מי שלא ביצר את הגבול הזה היה מי? רחבם, זוכרים? ביצורי רחבם? רחבם לא ביצר את הגבול בין בנימין לבין ישראל. למה? כי אם הוא היה מבצר אותו, אז הוא היה מודה עובדתית בשלטון של ירובעם בן נבט מצפון לו. אבל כאן, כאשר הוא כבר הותקף צבאית, אז הוא לא שיחק כל מיני משחקים פורמליים, והוא ביצר את הגבול הצפוני, ובכך בעצם נוצר חיץ עוד יותר גדול ועוד יותר עמוק, בין יהודה לבין ישראל. הגבול ביניהם הפך להיות גבול מבוצר, הפך להיות גבול קשה. ויתר כל דברי עשה, וכל גבורתו וכל אשר עשה, והערים אשר בנה, הלא הם הכתובים על ספר דברי הימים מלכי יהודה, זה לא ספר דברי הימים שלנו, זה ספר אחר שהיה ועבד לנו, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. למה חלה את רגליו? הכתוב פה שותק ולא מספר דבר. אבל וישכב עשה עם אבותיו, ויקם אותיו בעיר דוד, וימלוך יהושפט בנו תחתיו. אז זה יהיה אחרי כן, אחרי עשה, ימלוך יהושפט, יהושפט יהיה המלך המרכזי, שיהיה מול אחאב, והוא יהיה פה, כן, אחרי עשה, שימלוך 25 שנה, הוא יהיה המלך המרכזי מול אחאב, אבל על זה נוכל לדבר רק אחר כך. למה? כי עשה כבר הקפיץ את תיאור מלכות יהודה, עד השנה 41 קדימה, ואז אנחנו בעצם צריכים לחזור לעשות את ההשלמה של כל המלכים שעד עכשיו לא דיברנו עליהם, כי עד עכשיו דיברנו רק על מי? על ירובעם בן נבט. אז צריך לדבר על מלכות נדב ועל מלכות באשה ועל מלכות אלה ועל המאבקים שהתרחשו סביב העניין הזה ועל עומרי, ורק אחרי שנגמור את עומרי ונדבר גם על אחאב שכידוע התחיל למלוך בסוף ימי עשה, ונגמור את מלכות אחיו, אז ורק אז נחזור לדבר על מלכותו של יהושפט. באמת המקום שבו הכתוב מדבר ישירות על יהושפט, זה בסוף ספר מלכים א' בפרק כ"ב. כי בינתיים צריך פה בפרקים הללו להשלים את כל האינפורמציה ביחס למלכי ישראל, שלא דיברנו עליהם, מירובעם עד עמרי עד אחאב. אוקיי? בסדר? עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להשלים את התמונה? לראות את ספר דברי הימים ביחס למי? לאסה. עכשיו אנחנו כבר יכולים לדעת מראש. התיאור פה של אסה לא היה איי-איי-איי. נכון? היה ביקורת עליו בכך שהייתה מלחמה עם באשה. על זה שהוא גייס, לא כתוב בפירוש, אבל הוא גייס אויב זר במלחמה הפנימית בתוך עם ישראל. נכון? נכון שהוא התחיל טוב בכך שהוא סילק את העבודה הזרה, אבל הוא הסתבך אחרי כן עם העניינים הפוליטיים הצבאיים. מצד שלישי, אנחנו מוצאים שבסוף ימיו הוא חלה את רגליו. השאלה למה? מה קרה שפתאום נגרמה למלך הזה מחלה כזאת? הכתוב פה קובע עובדה, אבל לא מסביר אותה. אנחנו יכולים להניח שהרבה מאוד מן התהיות הללו, יש סיכוי שיפטרו לנו בעיון בפרקי עשה בספר דברי הימים ב'. יותר מזה, אנחנו כבר יכולים לצפות שהתיאור שם יהיה בסך הכל חיובי יותר, וגם גדול יותר בנפח שלו. אז אם פה אנחנו קוראים על עשה, ומלחמת עשה באשה, מפסוק ת' ועד פסוק כ' ד', כן? מפסוק ת', דיינו משהו כמו 15 פסוקים, בספר דברי הימים, עשה יקבל שלושה פרקים. שלושה פרקים. זאת אומרת, באמת, פי שלוש בערך בהיקף, כפי שתכף נראה גם תיאור הרבה יותר חיובי. כשנסיים את עשה בספר דברי הימים, תוכל לחזור חזרה לטפל במלכי ישראל שבתווך. אוקיי? יפה. אתם מבינים את הסדר העבודה? מבינים את ההיגיון? אוקיי. ספר דברי הימים ב'. ספר דברי הימים ב', כי אנחנו עוסקים בבית דוד. זוכרים את הסימן? דברי הימים ב', אנחנו עוסקים בבית דוד. ואם קודם קראנו את פרק י"ג בפתיחת השיעור, מלחמת ירובעם ואביה, נכון, בפרק י"ג, אנחנו מתחילים את עשה עכשיו בפרק י"ד. בבקשה, פרק י"ד. ואכן, ראינו שבסוף פרק י"ג, וימלוך עשה בנו תחתיו. וכתוב מפסוק פרק י"ד, אז פרק י"ד עוסק בעשה, פרק ט"ו עוסק בעשה, ופרק ט"ז עוסק בעשה. שלושה פרקים, שכל אחד מהם מכיל כ-15 פסוקים, דהיינו, תיאור כולל פי שלוש בערך ממה שיש בספר מלכים. כי בספר מלכים היה לנו 15 פסוקים, פה יש לנו שלושה פרקים שכל אחד בפני עצמו מכיל כ-15 פסוקים. אוקיי? עכשיו בואו תראו. פרק י"ד, פסוק א', ויעש עשה הטוב הישר, אני קורא בספר דברי הימים ב', פרק י"ד. דברי הימים ב' פרק י"ד, ויעש עשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיו. ויסר את מסבכות הנכר והבמות, וישבר את המצבות ויגדע את האשרים. את זה כבר ראינו באופן בסיסי גם במלכים, המלחמה בעבודה זרה. ויאמר ליהודה לדרוש את השם אלוהי אבותיהם ולעשות התורה והמצווה. כן.
פה הכוונה רק לבמות עבודה זרה.
נכון מאוד, יפה. פה הכוונה לבמות של עבודה זרה, ושם מדברים על הבמות שנותרו לשם השם. הלאה. ויאמר ליהודה לדרוש את השם אלוהי אבותיהם ולעשות התורה והמצווה. ומתאים לעשייה החיובית. ויסר מכל הרי יהודה את הבמות ואת החמנים. חמנים שעובדים לחמה, לשמש. כן? כל מיני כלי פולחן אל השמש. ותשקוט המלחמה, הממלכה לפניו. ויבין ערי מצורה ביהודה. היינו ערים למצור. כי שקטה ארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה כי יניח השם לו. עכשיו, למה הוא בונה שוב את ערי המצורות? כי כבר הקודם שבנה היה סבו רחבעם, אבל אתם זוכרים במסע שישק, הוא כבש את הכל וכנראה החריב גם חלק מערי המצורות שלו. צריך עוד פעם לחזק את הביצורים סביב גבולות הארץ. פסוק ו', ויאמר ליהודה, נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים תלתיים ובריחים. עודנו ארץ לפנינו כי דרשנו את השם אלוהינו, דרשנו וילך לנו מסביב ויבנו ויצליחו. וכן, פה הכתוב מתאר לנו שהתיקון הרוחני הביא בשלב הראשון למציאות טובה בתחום הצבאי, והיא לעשה חיל נושא צינה ורומח מיהודה 300,000, ובנימין נושא מגן ולוחי קשת 280,000. אז אני מתאר לעצמי שהמספרים פה הם קצת גדולים, ואולי חלק מהאנשים שהיו בצבא הזה היו צבא שכירים, כי כפי שנראה בהמשך היה לו גם עוצמה מדינית גדולה, כלכלית, והוא כנראה שכר גם חיל שכירי. כל אלה גיבורי חיים. ואז יש לו מלחמה, כיוון שהוא עוד פעם משקם את הארץ, הוא מחזק אותה, אז המצרים שמרגישים שהפירות של מסע שישק עומדים ללכת לאיבוד, אז קופץ עליהם המפקד הצבאי של סיני, ששמו זרח הכושי. ויש פה קרב שמנהל עשה שלא נזכר כלל בספר מלכים. מה הכתוב מספר לנו בפסוק ח' ויצא עליהם, על מלכות עשה, המתחזקת, זרח הכושי בחיל 1,000. כמה זה 1,000? מיליון. הוא בא עם מיליון חיילים. ומרכבות 300 ויבוא עד מרשה. מרשה נמצאת יד בית גוברי. זאת אומרת, הוא חודר עמוק לתוך, כן, מה שקוראים בלשון מלחמת השחרור, עד גשר הדלום. הצבא המצרי פורט פנימה לתוך דרומה של הארץ, באופן מאוד חזק. ויצא עשה לפניו, ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה. ובכן, יש מקום שנקרא צפת, לא רק בגליל, אלא גם באזור יהודה, באזור בית גוברין. ויקרא עשה אל השם אלוהיו, ויאמר, השם, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. עוזרנו, השם אלוהינו, כי עליך נשענו, ובשמך באנו על ההמון הזה. השם אלוהינו, אתה אל יעצור איש עמך אנוש. ובכן, את הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו. ויגוב השם את הכושים לפני עשה, לפני יהודה, וינוסו הכושים. תהיינו, זה של זרח הכושי. וירדפם עשה, ועם אשר עמו עד לגרר. תהיינו, גרר נמצאת כבר בנגב הצפון מערבי, מבית גוברין, הם רודפים אותם לכיוון רצועת עזה, ויפול מכושים לאין להם יחיה, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. והתוצאה הייתה שהניצחון הזה הביא ויסו שלל הרבה מאוד, דהיינו כוחותיו של עשה מלך יהודה חוזרים בניצחון גדול עם הרבה שלל מן הקרב הזה. ויקו את כל הערים סביבות גרר כי היה פחד השם עליהם, ויבוזו את כל הערים כי ביזה רבה הייתה בהם. וגם אוהלי מקנה יקו וישבו צאן לרוב וגמלים וישובו ירושלים. בקיצור הם חוזרים עטורי ניצחון מן ההתנגשות הזו עם זרח הכושי, וכתוצאה מן ההצלחה הזאת הם גם מכים את האנשים שחיים שם במרחב הזה, שהם היו שותפים להטרדת מלכות יהודה בשלבים מוקדמים יותר. ועזריהו בן עודד, שם של נביא, שלא הכרנו אותו מתוך ספר מלכים, ולא ממקום אחר, הנה הייתה עליו רוח אלוהים, ויצא לפני עשה, ויאמר לו, שמעוני עשה וכל יהודה ובנימין, השם עמכם, בהיותכם עמו. ואם תדרשו, ימצא לכם. ואם תעזבו, יעזוב אתכם. ובכן, הוא שוב מחדד את הדברים, שהסכנה היא תמיד בהצלחה, שכשמישהו מצליחן, אז הוא קצת מסתחרר ושוכח את התלות בהשם. וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, וללא כהן מורה וללא תורה. דיינו, זה היה לפני שעשה עלה לכיסא המלוכה. ראינו שהיו שנים במלכותו של רחבעם של אביה, שהמציאות לא הייתה טובה. והיה שוב בצר לו על השם אלוהי ישראל, ויבקשו וימצא להם. ובעיתים ההם, היינו מה שקרה קודם, אין שלום ליוצא ולבא. היינו, התנועה בדרכים הייתה מסוכנת. כי מהומות רבות על כל יושבי ארצות, וחוטטו גוי בגוי ועיר בעיר, כי אלוהים עממם בכל צרה. והוא אומר, רבותיי, ראיתם שכשהמציאות הייתה מלכתחילה לא טובה, ואתם עבדתם את השם, ואתם חזקו ועל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם. דהיינו, כשאתם שומעים, עושים את הטוב בעיני השם, הקדוש ברוך הוא מסייע לכם. וכשמוע עשה הדברים האלה, והנבואה, את הנבואה שהשמיע עודד הנביא, התחזק, ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין, מהרים אשר לחד מהר אפרים. ויחדש את מזבח השם אשר לפני אולם השם. לכן שוב, הוא ממשיך בתנופה הרוחנית שדיברנו עליה קודם, ועוד יותר מחזק את בית המקדש, ועוד יותר לוחם ומעמיק את סילוק העבודה הזרה. ויקפוץ את כל יהודה ובנימין והגרים ממהם מאפרים, ממנשה ומשימון. אתם זוכרים, דיברנו על זה שהגיעו גם משפטים צפוניים, ושימון כבר גם היה, כי נפלו עליו מישראל הרוב, ביר אותם כי השם אלוהיו עמו. שימו לב, במלכות ישראל, כפי שתכף נראה, המציאות הייתה לא טובה. ולכן כשראו שמלכות יהודה המציאות טובה, אז הייתה הגירה מכיוון ישראל לכיוון יהודה. ויקפצו ירושלים בחודש השלישי. חודש השלישי הוא חודש ציוון, כנראה סביב העלייה לרגל של שבועות. דרך אגב, זו הפעם היחידה שמוצאים איזו פעילות סביב שבועות. בדרך כלל אנחנו מכירים סביב סוכות, סביב פסח, פה סביב שבועות. בשנת 15 למלכות עשה. 15 למלכות עשה זה כבר ככה כשמול תקופת בעשה. אנחנו כבר נכנסנו פנימה. והסבחו להשם ביום ההוא מן השלל. הביאו בקר 700 וצון 7,000. היינו, הם הביאו הרבה שלל והביאו קורבנות כקורבנות תודה על הניצחון בהקשר הזה. ויבואו בברית לדרוש את השם אלוהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם. וכל אשר לא ידרוש לשם אלוהי ישראל יומת למין קטון ועד גדול, למי איש ועד אישה. דהיינו, יש פה הבטחה בלעת הניצחון וההודיה לכך שכולם יעבדו את השם. אולי ברוח הדברים שישמיע להודות הנביא, שהכל מותנה בדבקות בקדוש ברוך הוא. וישבו להשם בקול גדול ובתרועה ובחצוצרות ובשופרות. וישמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו, ובכל רצונם ביקשו, וימצא להם, וינח השם להם מסביב. וגם עשה אם המלך, אם עשה המלך יצירה מגבירה, אשר עשתה לה אשרה מפלצת. היכלות עשה את מפלצתה, וידק וישרוף בנחל קדרון. הנה מה שדיברנו כבר קודם גם בספר מלכים, היינו הייתה פה התעוררות גדולה, וכתוצאה מן ההצלחה הזאת הוא גם צבר מעמד איתן, ועז לפעול ולהעמיק את המאבק נגד הגורמים שמביאים עבודה זרה. עוד שנייה אחת, ויבא את קודשי אביו וקודשיו בית האלוהים, כסף וזהב וכלים. ומלחמה לא הייתה שנת 35 למלכות עשה. עכשיו, מה זה שנת 35 מלכות עשה? עוד מעט תראה, והמלחמה הייתה בין עשה לבעשה. אז זה לא 35 שנה. אחרי 35 שנה שעשה מלך, בעשה כבר לא היה. אלא, כן, אלא מה? שהכתוב הוא בא להגיד לנו 35 שנה מהפילוג. דהיינו בשנה ה-15 לעשה. כי עשה היה אחרי 20 שנה של פילוג המלוכה, בשנה 35 לפילוג המלוכה הייתה מלחמת עשה בעשה. מה הכתוב רוצה לומר? וכך ואת מלחמת. תוצאות מלחמת עשה בעשה אנחנו מכירים, והיא מתוארת לנו פה בפרק ט"ז בתיאור של דברי הימים, בלי תוספות מיוחדות ובלי ידיעות מיוחדות מעבר למה שאנחנו כבר יודעים. אז בעצם אנחנו פה במציאות שיכולנו בעצם, מלכות ישראל די מציאות שקרסה, אחרי שעשה הוא בס, אז בעצם כשבעשה נפל, סליחה, כשבעשה הוא בס על ידי עשה, אז בעצם מלכות ישראל כבר על הקנטי. זאת הייתה הזדמנות פז, מה לעשות? לאחד שוב את מלכות ישראל ויהודה יחד בשנה 35 שנה לפילוג שהייתה בשנת ה-15 לעשה. ומה שכתוב רומס פה, שיכולנו עכשיו להשיב את הימים כימים קדמונים, כמו שהיה לפני פילוג המלוכה. אלא שפה הייתה הטעות של עשה, וזה מגלגל אותנו הלאה לדברים נוספים שתכף נקרא. כן.
כתוב בבחורה של... ויכול אשר לא ידרוש
לשם בישראל יומד להתקדם להגיע לבית האישה,
זה צו של
עשה? של עשה, כן. פרק ט"ז מתחיל לספר לנו את מלחמת עשה בעשה, שקראנו אותה קודם, וממש מתוארת כמעט מילה במילה, ואין טעם עכשיו שנראה אותה מה שקרה. בכל אופן, זה מופיע עד פסוק ו', ואז בא פרק ט"ז פסוק ז', כתגובה וכתוספת למה שקראנו בספר מלכים. לכן נתחיל מפרק ט"ז פסוק ז', ובעת ההיא בא חנני הרואה, שוב נביא נוסף בימי עשה שלא הכרנו אותו ממקום אחר, הוא בא אל עשה מלך יהודה ויאמר אליו בישענך על מלך ארם. למה פנית למלך ארם? למה במאבק הפנימי מול בעשה פנית למלך ארם ולא נשענת על השם אלוהיך? על כן נמלט חיל ארם בידיך. דהיינו, אילו היית כמו בקרב מול זרח הקושי, הלא הקושים והלובים היו לחי לרוב, ולרכב ולפרשים להרבה מאוד. גם למרות כל אלה, הוא בישענך על השם נתנם בידיך. כי השם עיניו משתתות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו, נסכלת הזאת, דהיינו נהגת בשכלות. כי אילו היית נוהג מול בעשה, בלי לגייס את מלך ארם, כפי שראינו, אלא היית נוהג כפי שעשית במלחמה מול שישק, לא סליחה, בזרח הקושי, אז הכל היה בסדר. ועכשיו שעשית עשית מעשה של שכלות, כי מעתה יש עמך מלחמות. אחז מתעצבן על התוכחה הזאת שהוא שמע, ויחס עשה אל הרואה, ויתנהו בית המהפכת, מכניס אותו לבית סוהר, כי בזעף ימו על זאת. וירצת עשה מן העם בעת ההיא. במילים אחרות אנחנו שומעים על עשה, שכתוצאה שהוא הצליח, הוא לא אהב את הביקורת של הנביא, למרות שמלכתחילה הוא לא היה כזה. והנה דברי עשה הראשונים והאחרונים אינם כתובים על ספר המלכים ליהודה ולישראל. ויחלה עשה בשנת 39 למלכותו ברגליו. דהיינו שלוש שנים אחרונות, ובעצם, או שנתיים אחרונות, הוא חולה, עד למעלה חוליו. וגם בחוליו לא דרש בה השם, כי ברופאים, שהרופאים הם רופאי אליל. וישקף עשה עם אבותיו, וימות בשנת 41 למולכו. והקבירו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבו במשקף אשר מילא בסמים וזנים מרוכחים, במרקחת מעשה, וישרפו לו שריפה גדולה עד למאות, דיינו ששרפו את כל כליו, כפו שמופיע ששורפים כליו של מלך שאחרים לא יוכלו להשתמש בהם. בכל אופן, אנחנו מוצאים פה שעשה מסיים את ימיו לא טוב, אבל פה כתוב גם להסביר למה. בגלל שהוא נהג בצורה לא טובה כלפי הנביא שהוכיח אותו. בספר מלכים ראינו שהוא סיים לא טוב, אבל לא ידענו למה. הכתוב לא בער. פה הכתוב משלים לנו את המידע. מוריי ורבותיי, הדמות הבאה שידון עליה ספר דברי ימים היא יהושפט, כי הוא דן רק במלכי יהודה. הוא סיים לדון זה עתה במלכותו של עשה, המלך הבא יהיה יהושפט. אבל אנחנו צריכים, חייבים עדיין חוב גדול להשלים את התמונה עם דמותם של מלכי ישראל. אבל כן נתחיל עכשיו, יש לנו דקות ספורות, נתקדם כמה שנתקדם, ובפעם הבאה נשלים לגמרי. אנחנו עוזרים עכשיו לספר מלכים. מלכים א', אנחנו היינו בפרק ת' ז', ובכן במלכים א', פרק ת' ז', אנחנו קוראים בפרק ת' ז', סליחה פרק ת' ו', בפרק ת' ו', הגענו עד פסוק כ' ד'. אנחנו עוברים עכשיו לדבר על מלכי ישראל. מי המלך הראשון? נדב בן ירובעם. ואכן, פרק ת' ו' פסוק כ"ה, ונדב בן ירובעם מלך על ישראל בשנת 2 לעשה מלך יהודה. נכון? זו מתמטיקה פשוטה. וימלוך על ישראל שנתיים. הנה, נדב לא מת מול השנתיים. ויעש ארע בעיני השם וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטאתי ישראל. וכיוון שכך, ויקשור עליו באשה בן אחיה לבית יששכר. אתם רואים, באשה, מלך חדש, בא, ויקהו באשה בגיבטון אשר לפלישתים. מה הוא עושה שם בגבול עם הפלישתים? ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. דהיינו, המפחה מתנהלת באמצע המלחמה שיש למלכות ישראל עם הפלישתים. זאת אומרת, מנצלים את מצב המלחמה, קם מישהו באמצע המלחמה, ומתחיל מלחמת אחים, רוצח את המלך בעיצומה של מלחמה עם אויב פלישתי חיצוני, ואורג אותו. וימיתהו באשה בשנת 3 לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויקה מולכו, עיקה את כל בית ירובעם, ולא השאיר כל נשמה לירובעם עד ישמידו כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. זוכרים מה שאמר אחיה השילוני לאשת ירובעם, כי היא באה לדרוש על שלום בנה אביה. והיא אמרה לו שיקום ויקה אותם. על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטאת ישראל בחצו אשר החטאת השם אלוהי ישראל. ויתר דברי נדב בכל אשר עשה, הלוא הם טובים על ספר דברי מלכי ישראל, ומלחמה הייתה בין עשה ובין באשה מלך ישראל כל ימיהם. על מלחמת עשה באשה כבר דיברנו. מוריי ורבותיי, בפסוק למד ג' של פרק ת' ו', ובזה גם נסיים, בשנת 3 לעשה מלך יהודה מהלך באשה בן אחיה על כל ישראל בתרצה. שימו לב, הוא מולך בתרצה. כל הזמן עיר הבירה היא תרצה, כפי שהסברתי לכם. והוא מולך 24 שנה. ויעש הרע בעיני השם, וילך בדרך ירובעם ובחטאתו אשר החטאת ישראל. ועל רקע זה מופיע נביא שנקרא יהו בן חנני על באשה, ונותן לו את התוכחה שהוא מוכיח אותו. ואכן, כתוצאה מן התוכחה הזו, אנחנו בעצם מבינים שבית באשה גם כן הולך להתרסק. על זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. ואז נשלים את כל הסקירה הזאת, נגיע עד אחר, ואז נתחיל את פרקי אליהו, שזה נושא ככה הרבה יותר כבד. אבל תשימו לב לחילופים ולדינמיקה של החילופים כל הזמן. להתראות. מה זה?
יהוא בן חנני, הכוונה לחנני
הרועה. אולי, אולי. זה יכול להיות.